בהרצאות הקודמות הצגתי את שתי הגישות העיקריות שמבקשות להסביר את פשר ההקצנה המהירה כל כך והנוראה של המשטר הנאצי. והצגתי שני הסברים עיקריים, האחד, ההסבר המכונה ההסבר האינטנציונליסטי, והאחר, ההסבר הפונקציונליסטי. ההסבר האינטנציונליסטי, כפי שראינו, אינטנציונליזם מלשון intention, כוונה, מעמיד במרכז תהליך ההקצנה הנאצי את הכוונה, פשוטו כמשמעו, ואותם היסטוריונים אינטנציונליסטים מעמידים במרכז עבודתם ההיסטורית את הכוונה הנאצית כפי שבאה לידי ביטוי למשל במצע המפלגה, בנאומים וכיוצא באלה. ההיסטוריונים האינטנציונליסטים יעסקו בדרך כלל, מדרך הטבע, באישים מרכזיים, בראש ובראשונה מנהיג המפלגה, התנועה והמשטר אדולף היטלר, אבל היו גם כאלה שיתנו שאנחנו צריכים לבדוק דווקא אישים אחרים, אולי אפילו חשובים יותר, כמו למשל הרמן גרינג, סגנו של היטלר, ובכל הקשור לפתרון הבעיה היהודית, אולי דווקא אנחנו צריכים להתמקד בדמותו של היינריך הימלר. בכל מקרה, הז'אנר הקלאסי לכתיבה אינטנציונליסטית הוא הביוגרפיה. ההיסטוריונים הפונקציונליסטים, לעומת זאת, לא מתעניינים כל כך בכוונות של האישים, או של הגורמים האחרים במערך של המשטר הנאצי, אלא דווקא בפונקציה, בתפקיד שכל אחד מהם ממלא. לטענתם, כוונות לחוד ותוצאות לחוד. גם מהחיים שלנו, אנחנו יכולים לדעת הרבה פעמים שמנוסחת איזושהי כוונה, שאנחנו יכולים לזהות איזושהי כוונה שבתוך תהליך קבלת ההחלטות, בסופו של דבר מתקבלת תוצאה אחרת לגמרי, לפעמים אפילו הפוכה. הפונקציונליסטים לא מתעניינים כל כך בכוונות, אלא בדינמיקה המתפתחת בתוך תהליכי המשטר השונים, בפוליטיקה, בכלכלה, במשפט. בכל מקרה, מבחינת המחקר ההיסטורי, גם זה האינטנציונליסטי וגם זה הפונקציונליסטי, אנחנו עוסקים למעשה בהנהגה הנאצית, בהיטלר, בשריו, בראשי המפלגה ובראשי המוסדות האחרים, ובשאר הדמויות והגופים האחרים שמאכלסים את האליטה הנאצית, בעלי הון, בעלי קרקעות, סדרת מפקדי הצבא וכיוצא באלה. מבחינה זאת אנחנו יכולים לומר שאנחנו עוסקים בנושאים מאוד דרמטיים, בעלי השלכות הרות גורל, החלטות של מנהיגים, תהליכי קבלת החלטות. והשאלה האם ההיסטוריה היא באמת רק דרמות? האם ההיסטוריה היא רק ניסוח של אידיאולוגיות? הכרעות פוליטיות גדולות, כמו למשל הכרזה על מלחמה? כמובן שלא. אם אנחנו נתפוס את ההיסטוריה במובן הרחב ביותר של המילה, היסטוריה זה כל מה שקרה בעבר, אז גם חיי היומיום הרגילים, הבנאליים, אפילו המשעממים, הם חלק מאותה היסטוריה. כאשר אנחנו כותבים היסטוריה של חיי יומיום, למשל של עיקר במאה ה-16, וזו כמובן דוגמה שרירותית, אני מעריך שאף אחד לא יטען נגד הכתיבה ההיסטורית הזאת, שיש בה איזושהי בעיה מתודולוגית, על אחת כמה וכמה שיש בה איזושהי בעיה מוסרית וערכית, שאנחנו מתמקדים רק בדמות של אדם אחד או של משפחה אחת. אבל אם אני בוחר לכתוב, כמו שהרבה מאוד היסטוריונים בחרו לכתוב, על חיי יומיום של עיקר או של פועל גרמני בתקופת הרייך השלישי, חיי יומיום בנאליים של עבודה, ואם למשל אני בוחר לבחון את ההיסטוריה הזאת כפי שהיא מתחילה בשנות ה-50 ומסתיימת בשנות ה-60, ואני מתמקד בהגדרה, שכן אני עוסק בחיי היומיום, אם אני מתמקד רק בעולמו של אותו עיקר, בלי להזכיר אפילו פעם אחת את היהודים ואת השואה, מכיוון שבתודעה שלו הם לא היו נוכחים. ואני אפילו לא מזכיר את הפשעים שנעשו נגד העם הגרמני עצמו, כי בעולם שלו לא הרבה השתנה. אולי מדי פעם הוא ראה או אפילו השתתף באספה של המפלגה הנאצית, אולי אפילו הוא הצביע למפלגה הנאצית. אולי הבן שלו גויס למלחמה ואולי אפילו לאס-אס, ואולי אפילו הוא זכה במשרה שהחזיק בה מקודם יהודי. אם אני כותב היסטוריה כזו, מנקודת המבט של אותו עיקר, האם גם אז אנחנו נגיד שאין שום בעיה היסטוריוגרפית? האם גם אז נגיד שאין שום בעיה ערכית ומוסרית בכתיבה של היסטוריה של היומיום? כמובן שכאן אפשר לטעון שיש בעיה, והיסטוריונים רבים אכן טענו שקיימת כאן בעיה. למשל, שנקודת המבט, הפרספקטיבה של ההיסטוריה הזו, היסטוריה של היומיום, היא צרה מדי בכל מה שקשור להיסטוריה של הרייך השלישי, ולכן היא מפספסת הרבה מאוד דברים מהותיים. למשל, את הקרימינליות של המשטר הנאצי. ומה קורה, ואני מעלה את זה כרגע רק כתהייה, ללא תשובה, מה יקרה אם אני אכתוב היסטוריה של היומיום של הסיר במחנה העבודה, במחנה הריכוז ובמחנה ההשמדה? במילים אחרות, לפני שאני מתחיל לעסוק בהיסטוריה של היומיום, בהיסטוריה של המנטליות ברייך השלישי, אני מציב את אחת הבעיות המתודולוגיות וגם הערכיות שמעלה היסטוריה מהסוג הזה. והשאלה היא, האם כאשר אנו באים לבדוק ולכתוב את ההיסטוריה של הרייך השלישי, האם מוטלים עלינו ציוויים מתודולוגיים, היסטוריוגרפיים וערכיים מוסריים שאנו פטורים מהם כאשר אנו באים לבחון היסטוריה אחרת, למשל, היסטוריה של עיקר במאה ה-16 בצרפת? אני אדון בשאלה הזאת מאוחר יותר. אם כן, לאחר שדענו בהרצאות הקודמות בהנהגה ובאליטה הנאצית ובמוסדות השונים שהכלסו את המשטר הנאצי, אני רוצה עכשיו לפתוח קצת את הפריזמה ההיסטורית ולבחון את חיי היומיום ברייך השלישי. לבחון את מה שהיסטוריונים קוראים בדרך כלל היסטוריה מלמטה. ורק לשם ההדגמה אני רוצה עוד פעם לחזור אל היטלר ואל ההנהגה הנאצית, אבל הפעם כפי שהם נראו מלמטה. במידה רבה כפי שהם נבנו והובנו בתודעה ובמנטליות הגרמנית. כאמור, התזה האינטנציונליסטית מזהה את מקור כוחו של היטלר, את חשיבותו בכוונה שהוא נושא, באידיאולוגיה שהוא מנסח ומוציא אותה אל הפועל. התזה הפונקציונליסטית זיהתה את מקור כוחו ואת החשיבות שלו בפונקציה שהוא ממלא. הוא כאמור היה השופר של הכוונה הנאצית. אבל היטלר, מנקודת המבט של חיי היומיום, של היסטוריה של חיי היומיום, מנקודת המבט של ההיסטוריה שמלמטה, הוא לא עובדה אובייקטיבית נתונה וסגורה. היטלר הוא לא הביוגרפיה שלו, והוא לא הכוונה שלו, והוא לא הפונקציה שהוא ממלא, אלא הוא מה שאנשים חושבים עליו, מדברים עליו ברחוב או בשיחות סלון. הוא אפילו לא מה שנכתב עליו בעיתון, אלא מה שאנשים מבינים כאשר הם קוראים עליו בעיתון. ומהבחינה הזו, לא חשוב האם מה שהם חושבים עליו, נכון או לא נכון, ראוי או לא ראוי. אנחנו לא יכולים לשפוט, אנחנו צריכים לקבל את הדברים כפי שהם, כי כך בדיוק הוא מובנה מלמטה. והיטלר, מהפרספקטיבה של היומיום, מובנה כל הזמן מחדש בתהליך מאוד דינמי, מאוד משתנה, אפילו כפי שנראה בהמשך, בבדיחות שמסופרות עליו. אני רוצה לבחון את היטלר דווקא ברגעיו הקשים מבחינתו, ברגעים שלכאורה אמורה הייתה תדמיתו להיפגע ולראות כיצד הוא צלח אותם, לא הוא באופן אישי, אלא הוא מבחינת הודעת הקהל, מבחינת מה שאנשים חושבים עליו. וכך גם מבנים אותו. לאורך שנות ה-20, ללא ספק, נבנית המנהיגות של היטלר כפועל יוצא של כמיהה של אזרחים גרמנים רבים למנהיג חזק, אוטוריטרי, לאור החולשות של ההנהגה הדמוקרטית והליברלית של רפובליקת ויימר. מבחינה פסיכו-חברתית אפשר לדבר על כמיהה למנהיג ככמיהה לאיזושהי דמות אב, על רקע הקטסטרופה של מלחמת העולם הראשונה ומותם של כ2 מיליון חיילים גרמנים. אולי אפשר לדבר על כמיהה למנהיג חזק כפועל יוצא של האופי, או של הדרך הגרמנית המיוחדת בהיסטוריה. לנקודה הזאת אני אקדיש את אחת ההרצאות הקרובות. בכל מקרה, בשלב הזה של שנות ה-20 עד תפיסת השלטון, היטלר נבנה בעיקר באופן נגטיבי, מתוך הסלידה של רבים באוכלוסייה הגרמנית מהרפובליקה, מהנהגתה, מחוסר היכולת שלה להתמודד עם המשברים הפוליטיים והכלכליים חברתיים. המבחן הראשון האמיתי שהיטלר נדרש לצלוח הוא את ליל הסכינים הארוכות ביוני 1934, שבו הוא מחסל את הנהגת ה-SA. ה-SA, כפי שטענתי בהרצאה הקודמת, היה צבא המפלגה או המיליציה הפרטית של המפלגה הנאצית. אנשי ה-SA היו נציגיו של היטלר ברחוב, במידה רבה הם היו אחראים להצלחתו ולמינויו לקאנצלר. כפי שטענתי בהרצאה הקודמת, התוכניות של ה-SA ושל מנהיגיו היו להמשיך במהפכה החברתית הכלכלית הרדיקלית, ואפילו לנסות להחליף את הצבא או לכל הפחות להשתלט עליו מבפנים. והתוכניות הללו נתקלו בהתנגדות של בעלי ההון ושל מנהיגי הצבא, שמאלצים את היטלר ללכת למהלך קיצוני של חיסול אלים קרימינלי של אנשיו הוא, של האנשים שהלכו איתו משעת אפס. כלומר, זה מהלך מאוד בעייתי מבחינתו של היטלר, מבחינת המוניטין שלו, לא רק שהוא יוצא נגד האנשים שלו, וכאן הוא יכול להצטייר כבוגד, ולא רק שבמהלך החיסול מחוסלים גם הרבה מאוד אישים פוליטיים ומתנגדים אחרים, נוספים, למעשה מדובר באקט קרימינלי של רצח מטעם השלטון של אזרחים גרמנים. ונהרגו גם חפים מפשע. ובגרמניה הנאצית, גם בגרמניה הנאצית, זה עדיין לא טריוויאלי. בטח ובטח לא בשלב כל כך מוקדם של השלטון ההיטלראי, שבו הוא מבקש עדיין את הלגיטימציה מהציבור. כיצד תפסו האזרחים הגרמנים את אותו אקט חיסול, אקט קרימינלי? כיצד זה משפיע על מעמדו ועל שמו של היטלר? ומה שמעניין הוא שהתגובה היא בדרך כלל אדישה או חיובית. וכאן אנחנו בדיוק צריכים לראות כיצד האנשים חושבים על היטלר, מבינים את היטלר, מפרשים אותו, כדי לראות כיצד גם מתוך האקט הזה המאוד בעייתי מבחינתו, מבחינת המוניטין שלו, מבחינת שמו, כיצד הוא יוצא עוד פעם נקי ואפילו מחוזק. מה אומרים האזרחים לעצמם? כיצד הם מבינים או מפרשים את הפעולה הזאת? למשל, יש כאלה שטוענים שקדם לאקט החיסול של הנהגת ה-SA ניסיון התנגשות בהיטלר, והיטלר למעשה הקדים תרופה למכה. היו כאלה שטענו שהיטלר למעשה מנסה למנוע מהפכה מלמטה, שמנסה לפגוע בו ובכוונה הנאצית. מה לגבי הרג החפים מפשע? כיצד למשל מסבירים אזרחים את ההרג של החפים מפשע, לא רק של חפים מפשע שנהרגים בטעות, אלא גם של פוליטיקאים אחרים, מהימין, מהימין השמרני, שהיו בסך הכל המתנגדים הפוליטיים של היטלר. הם טוענים, הם אומרים לעצמם, זה נעשה ללא ידיעתו של היטלר ונגד רצונו. אם היטלר היה יודע, הוא לא היה מאשר את הפעולה. ובכלל, החיסול הזה של ה-SA מוסבר על ידי אזרחים רבים גם כאיזושהי פעולה של ניקוי ורבות. ה-SA, ובמאמר מוסגר אני אציין, גם המפלגה נתפסו כגופים מאוד מושחתים. וזאת, לעומת הצניעות של היטלר, החסכנות של היטלר, הפוריטניות של אורח החיים שלו. היטלר מהבחינה הזו נלחם במערכת מושחתת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהדימוי של היטלר נבנה למעשה עוד פעם באופן נגטיבי על רקע של גופים אחרים שמזוהים, בוא נאמר, עם הרע, עם הקרימינלי. המפלגה, ה-SA, מזוהים עם היומיום, הם באמת פועלים בתוך היומיום, בתוך הפוליטיקה האפורה, כאשר היטלר למעשה מנותק מהספירה הזאת של הפוליטיקה הזו ומזוהה רק עם הדברים הגדולים. אם היטלר היה יודע על המעשים הקרימינליים, הוא לא היה מאשר אותם. אם היטלר היה עושה את הכל לבד ולא היו מפריעים לו, הכל היה נראה אחרת. וגם אם אנחנו נקפוץ עכשיו מספר שנים קדימה אל רגע ההכרזה על המלחמה, עוד פעם, רגע בעייתי מאוד, אף אומה לא ססה לצאת אלי קרב. כיצד מצדיקים אזרחים את היציאה למלחמה שלא הייתה מחויבת המציאות? היטלר במידה רבה קיבל את כל מה שהוא רצה במהלך שנות ה-30. הם אומרים לעצמם, היטלר תמיד רוצה שלום ותמיד מחפש את הדרך אל השלום ומבקש למנוע מלחמה. אז למה יוצאים למלחמה? כי הצבא הוא מחרחר המלחמה. היטלר תמיד רוצה את טובת העם, וטובת העם היא שלום, אבל לפעמים יש רגעים שבהם טובת העם מצריכה יציאה למלחמה, ולכן הוא יוצא למלחמה. זאת אומרת, גם כאשר היטלר יוצא אל מלחמה, הוא נתפס כאיש של שלום. כאיש שעושה רק את מה שיהיה טוב לעם הגרמני. מה שמעניין, ולדעתי גם מאוד מרתק, בדימוי הנקי הזה של היטלר, בעובדה שהיטלר תמיד יוצא טוב מכל סיטואציה, היא העובדה שאותה הראיתי בהרצאות הקודמות, שזה בדיוק הדימוי שהוא מבקש להעביר, בעצם העובדה שהוא נמנע בכלל מהתערבות בתהליכי קבלת החלטות, מהעובדה שהוא מבין שתהליכי קבלת החלטות, שהעיסוק בפוליטיקה יכול ללכלך, לזהם את הדימוי שלו. בדרך כלל הוא מחכה לראות לאן נושבת הרוח ואז הוא מצטרף. כמו שאמרנו, הוא אופורטוניסט פוליטי. ומהבחינה הזאת כאן יש כאן איזשהו שילוב בין הכוונה של היטלר לבין איך הכוונה שלו שמתייחסת אל איך לבנות מוניטין ושם טוב, על ידי התרחקות מהפוליטיקה לבין מה שבאמת אנשים חושבים עליו. עד כאן לגבי דמותו של היטלר כפי שהוצבה והובנתה על ידי התודעה והמנטליות הגרמנית. כפי שאנחנו יכולים לחשוף אותה מתוך ההיסטוריה של היום-יום כאשר אנחנו מסתכלים על הדברים מלמטה. וכאן אני רוצה לתת עוד כמה דוגמאות אל חיי היום-יום בגרמניה הנאצית, דוגמאות שמוכיחות, בניגוד למה שאנחנו מצפים, שבחיי היום-יום הללו במידה רבה לא הרבה השתנה. אני כדוגמה אציג את הנושא של הקולנוע. אנחנו רגילים בדרך כלל לחשוב על הקולנוע הגרמני הנאצי כקולנוע של תעמולה קיצונית וארסית. אז בואו נראה בדיוק איזה קולנוע מיוצר ומופק בתקופת הרייך השלישי. בתקופת הרייך השלישי, בין 1933 ל-1945, הופקו מאות סרטי בידור. מה שמעניין הוא שתחת המשטר הנאצי הופקו יחסית יותר קומדיות מאשר בכל תעשיית קולנוע לאומית אחרת בתקופה המקבילה. על פי אחת הערכות, שיעור הקומדיות הגיע בממוצע לכ-30% מכלל הפקות הסרטים מדי שנה. אם ב-1934, השנה שבה הופק המספר הגדול ביותר של הסרטים, 56 סרטים מתוך 130 היו קומדיות, ומספרם קפץ לכמעט 50% בשנה הקשה ביותר של 1943. האם מדובר באסקפיזם? האם מדובר בהתנהגות בנאלית של כל של אנשים שחיים בתוך חברת צריכה מודרנית? את השאלה הזאת אני משאיר בצד. אבל מה שמעניין הוא שברמת היומיום, ברמה של ההתנהגות של האזרח הפשוט, אנחנו רואים שבכל מה שקשור לצריכת האומנות הפופולרית ביותר במאה ה-20, הקולנוע, הגרמנים, כמו כל האזרחים האחרים במערב, בדרך כלל מחפשים את הבידור. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעיתות משבר ומלחמה. ומה שמעניין הוא שדווקא הסרטים האנטישמיים הקיצוניים והארסיים ביותר, כמו למשל היהודי הנצחי, או הסרטים הפוליטיים, הם דווקא הסרטים שלא כל כך הצליחו. מי הולך לקולנוע בשביל לראות תמונות של עכברושים? את זה דווקא יוזף גבל, שר התעמולה, הבין. הוא הבין שתעמולה טובה יכולה להצליח רק דרך בידור, כמו, כפי שהוא טוען, בסרטים ההוליוודים. ואני רוצה לתת עוד דוגמה, לאחר שדנתי בקולנוע, לאספקט אחר של חיי היומיום ושל הבנאליות בתקופת הרייך השלישי, דווקא דרך הבדיחות. גם הבדיחות הם חלק מחיי היומיום, מהמנטליות, ודרכן, ואולי דווקא דרכן, בגלל שהן תמיד קצת חתרניות, אנחנו יכולים לקבל עוד פרספקטיבה נוספת על התקופה. להלן מספר בדיחות. מדוע היטלר מחזיק את ידיו על החלק התחתון של הבטן שלו, ממש מתחת לחגורה של מדיו? התשובה? כי הוא רוצה להגן על המובטלים האחרונים. בדיחה נוספת. זמן קצר לאחר האנשלוס, הוא הסיפוח האוסטרי ב-1938, וינאי אחד פוגש חבר ושואל אותו, תגיד לי, אני באמת דומה כל כך לבחור ההוא היטלר? שואל אותו החבר, למה אתה חושב ככה? אז הוא עונה לו, בגלל שכל מי שאני פוגש אומר לי הייל היטלר. והבדיחה השלישית והאחרונה, מה יהיה כתוב על המצבה של היטלר? אלה דרישותיי הטריטוריאליות האחרונות. אם כן, כאן אנחנו רואים כאן, בתוך הבדיחות האלה, הרבה מומנטים חתרניים של התנגדות, ובנושא ההתנגדות ומשמעותה, והאם בכלל מדובר בהתנגדות, אני ארצה לעסוק בהרצאה הבאה. את הנושא האחרון בהרצאה הזאת אני לא רוצה לפתח, אבל רק להזכיר, כבר דיברתי על כך בראשית ההרצאה, בהקשר של ההיסטוריה של היומיום, של חיי היומיום, אפשר, ולדעתי גם ראוי לעסוק בה, גם בהקשר של חיי היומיום במחנות העבודה, הריכוז וההשמדה. למשל, אנחנו יכולים לראות שגם במחנות ההומור והבדיחות היו חלק משגרת היום. ובמחנות הייתה גם בנליה של יומיום, היו גם רגעים של שיעמום, ואפילו היו רגעים של עושר, כפי שמספר עדים מהמחנות מעידים עליהם. וראוי לתת על כך את הדעת. בהרצאה הזאת ניסיתי להרחיב את הפרספקטיבה של הכתיבה ההיסטורית על החיים בתקופה הנאצי תחת המשטר של הרייך השלישי, ובהרצאה הבאה אני אמשיך לדון בנושא הזה דרך שאלת ההתנגדות למשטר, ובעיקר אני אנסה להעלות את השאלות ההיסטוריוגרפיות, המתודולוגיות והערכיות והמוסריות שעולות מכתיבה מסוג של היסטוריה כזו.